הייתי בפסגה, אבל הרגשתי שאני מאבד את המשפחה שלי. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. לפני 6 שנים, בסוף חורף 2015, מצא עצמו שאול אולמרט, לבוש בחליפת ספיידרמן, מקפץ על גגות של בניינים בצ'יינאטאון של מנהטן בקור האז, כשבעקבותיו רצים ילדים שמשוכנעים שהפנטזיה שלהם הפכה למציאות. אפשר היה לטעות ולחשוב שאולמרט לקה בהתקף מגלומניה אחרי שהסטארט-אפ שהקים, פלייבאז, נסע כמעט בין לילה, גייס השקעה של 16 מיליון דולר והפך להבטחה בינלאומית. אבל אולמרט לא היה אחראי לחיזיון המגלומני הזה, אלא העיתון הגרמני ביזנס פאנק, שהכין עליו כתבת שער עם סדרת תמונות שמציגה את הסטארט-אפיסט המצליח מישראל כגיבור על ממזרי, שעקף חברות גדולות בהרבה, והפך לאתר עם הכי הרבה שיתופים בפייסבוק. אולמרט התמסר לקונספט הצילומי, אבל באותו הזמן לא הצליח שלא להסתכל על עצמו מהצד ולהגיד, אני חי בסרט. חודשים בודדים קודם לכן הוא הגיע לבדו לאמריקה, משאיר מאחור בתל אביב, בת זוג ושלושה ילדים, ואת המשרד הראשי של החברה המצליחה שייסד וניהל, לטובת הסניף הניו יורקי החדש. בניו יורק חיכו לו הרבה חלומות שאפשר היה להגשים, ובראשם החלום הגדול של הסטארט-אפיסטים באשר הם, להפוך את החברה שלהם ליוניקורן, חד קרן, הכינוי שניתן בעולם ההייטק לחברה ששווה יותר ממיליארד דולר. אבל קצת יותר מארבע שנים אחרי הצילומים ההם לעיתון, הוא התפטר מתפקידו כמנכ"ל פלייבאז וחזר לישראל, כשהוא מחזיק עדיין בתפקיד נשיא החברה. לפני שבועיים ראה אור ספר הפרוזה הראשון של אולמרט, מוכרי החלומות, ידיעות ספרים. הוא מספר שהתחיל לכתוב אותו בהשראת אותו סט צילומי מגוחך ומשעשע. גיבור הספר, גדי חסון, הוא הייטקיסט ישראלי צעיר שמגיע לניו יורק להקים את הסניף של החברה המצליחה שלו, שמפתחת אפליקציה לשיתוף תכנים בשיחות וידאו. המניע הראשוני להמצאה שלו היה רצונו לשמור על קשר עם הבת הקטנה שלו, פרי מערכת יחסים קצרה ולא מחייבת עם צעירה הולנדית שפגש בטיול אחרי צבא. בניו יורק הוא מתנודד בין החלטות עסקיות דרמטיות, ליטופים לאגו ומשלוחים של קוקאין משובח, לבין בדידות קיצונית, יחסים תועלתניים וקור מקפיא עצמות. למי שאינו מתמצא בנבחי עולם ההייטק, הספר מספק הצצה לא רעה לדינמיקות של אחורי הקלעים. החלק המעניין יותר, אם כי גם החמקמק יותר, הוא זה שחושף את המחירים שהעולם הזה גובה ממי שמתמסרים אליו ללא גבולות. בין הפרטים מסתתר גם סיפור על שאפתנות והשלכותיה שאולמרט הולך איתו כמעט עד הסוף, אבל גם שומר על הדמות שלו שתישאר מנצחת. כמו שהוא שומר על עצמו בריאיון עיתונאי וכמו בחיים עצמם. עד כמה הסיפור הזה הוא עליך? הביוגרפיה של הדמות היא לא הביוגרפיה שלי, אבל בכל הדמויות יש משהו ממני. ויש גם פנטזיות שלי ופחדים. מה שרציתי שיעבור זו השגעת הזאת, האמירות המטורף והתחושה של ללכת לאיבוד לגמרי. הייתי מנהל מצליח באמריקה התאגידית. פתחתי חברה. זה נראה נורא מהודק, אבל זה גם כאוטי. הייתה תחושה של חוסר שליטה. בזה אני מאוד מתחבר לדמות הראשית. החלק האישי ביותר בספר הוא חשבון הנפש שאולמרט מנסה לעשות דרך הדמות עם העובדה שחי בנפרד ממשפחתו במשך תקופה כל כך ארוכה. הבת שלי בת ה-10 קראה את שני העמודים הראשונים ומיד הסתכלה עליי ואמרה, מה, אבא, באמת היית כל כך בודד? 5 שנים גרתי בניו יורק, ורדית והילדים גרו כאן. למה הם לא באו איתך? כי צריך היה לעזוב הכל מהר ולנסוע לניו יורק. לקחתי את הדירה הראשונה שראיתי. עבדתי שם כל כך קשה שלא היה זמן לכלום. אתה מתעורר ב-4 בבוקר כי בישראל כבר עובדים והאחריות לא מאפשרת לך לישון. מפני שהמשפחה לא הייתה איתי, אז יכולתי באמת להיות 100% בעבודה. היום התחיל מוקדם והסתיים בארוחת ערב עם לקוחות או בדרינק עם השותפים, וזה היה סופר אינטנסיבי. בכל הזמן אמרנו, אולי בשנה הבאה הם יצטרפו, אבל כל פעם היו עניינים של בתי ספר, ואני חשבתי שאולי בכלל היה שם פחות. וזה לא קרה. אולמרט מספר על קושי גדול מאוד באותה תקופה. סופי השבוע היו קשים מנסו. הרגעים האלה שאתה מתעורר ואומר, יש לי יום שלם פנוי, למה אני לא עם המשפחה שלי עכשיו? וזה היה דיסוננס שהיה קשה, ובעיקר לעבור את כל זה לבד. בתעשייה מדברים הרבה על הבדידות של המנכ״ל. לא רק שהוא בלי המשפחה, אלא בכלל, כי אתה מקבל את כל ההחלטות והאחריות היא עליך. ואתה מרגיש את הפער בין היחס של הסביבה לבין מה שאתה יודע על עצמך? Fake it till you make it, זה המפתח של התעשייה הזאת. היינו בפלייבאז 6 אנשים במשרד בשדרות רוטשילד, והפכנו לאתר מספר 18 בפופולריות שלו בארצות הברית. עקפנו את דיסני ואת לינקדין, וכל זה מכלום כסף. אז יש רגע שאתה מרגיש, Oh my God, אנחנו עושים דברים מדהימים. יש בדרך רגעים שאתה אומר, זה לא יאמן מה אנחנו הולכים לעשות, ואתה יודע שהסיכוי שזה יצליח הוא קטן מאוד. ואז זה פתאום קורה, וזה מטריף את המערכת. כאילו כדי לסדר לו רגעים סימבוליים לספר העתידי, אולמרט גם נכנס בחורף לדירה חדשה בעיר, כשהחימום המרכזי בה לא עבד. לקח שבועיים עד שזה תוקן. קפאתי מקור, ישבתי בדירה עם מעיל. אם זה קורה לי בישראל, אז זה מבאס, אבל מקסימום הולכים להורים שלי. אבל שם, מה עושים? עשיתי מינוי לחדר כושר כדי שאוכל להתקלח. הרגשתי ממש אבוד. מצד אחד אתה באמת חי את החלום, מופיע על שערי מגזינים וכולם באים להתייעץ איתך כל הזמן וממתירים עליך כסף, וכל מיני שעו עולם רוצים לשמוע מה יש לך להגיד על עתיד עולם התקשורת. מתישהו אתה מתחיל לחשוב שאולי הדעה שלך באמת מעניינת. וחוץ מזה יש אקשן, טיסות, כרטיסים טובים ל-NBA. מצד שני, יש תחושה שאתה אבוד בעולם שאתה נורא רוצה להצליח בו, ושהרדיפה אחרי ההצלחה גורמת לך לאבד את הבסיס שלך. התחושה שלי הייתה שאני מאבד את המשפחה שלי. כשהוא נזכר בזה, אולמרט קצת נשנק. הייתי פעם בביקור בארץ, ורדית הייתה בעבודה, ואחת הילדות הייתה צריכה משהו, והצעתי לעזור לה. היא הסתכלה עליי במין מבט של, איך אתה תעזור לי? תזכיר לי מי אתה? הבנתי שלא שמתי לב למה שקורה, כי הייתי כל כך עסוק. אז כתבתי על מישהו שבעצם נורא רוצה לתקשר עם הבת שלו. בניגוד לגיבור הספר שלו, לאולמרט, בנו של ראש הממשלה לשעבר, שיהיה בקרוב בן 46, כבר הייתה היכרות יסודית למדי עם ניו יורק ועם תעשיית ההייטק, עוד לפני שנסע לשם להקים את השלוחה של פלייבאז. הוא נולד בירושלים ומגדיר את עצמו עד היום כירושלמי גולה. בתיכון למד קולנוע, בתיכון לאומנויות בירושלים, אבל מילדות נמשך גם לעולם המחשבים והתכנות. אחרי השירות הצבאי, לא ב-8200, אלא במרכז לפיתוח הדרכה, רצה ללמוד קולנוע בבית הספר סם שפיגל. הלכתי להירשם ולמלא תפסים, ואז המנהל, רנן שור, עבר במקרה ליד המזכירות. הוא לא הכיר אותי, אבל שמע את השם ולקח אותי לחדר שלו. הוא אמר, אל תגיש את התפסים. אני מקבל אולי 30 מועמדים כל שנה מתוך מאות. אתה הבן של ראש העיר, ואם אתה תהיה אחד מהם, אף אחד לא יאמין שהתקבלת לפה בזכות. אז תעשה טובה לשנינו ולך ללמוד במקום אחר. לא התעצבנת? לא התרגשתי מזה. היו לי כבר 20 ומשהו שנה בתור הבן של ראש העיר. לא שבא לי לפתוח את תיבת הפנדורה הזאת, כי אני לא יכול להגיד שזה היה נורא נוכח בחיים שלי, אבל פה ושם היו נקודות כאלה, לטוב ולרע. אל תיבת הפנדורה הזאת עוד נחזור בהמשך, למורת רוחו של אולמרט, אבל עוד רגע במהלך הביוגרפי. אולמרט הבין שבכל מוסד לימודי שדורש בחינות קבלה בישראל, הוא יתקל באותה בעיה, והחליט לנסוע לגרמניה, ללמוד תואר ראשון בפילם אקדמי בלודוויגסבורג. עם תום הלימודים עבר להתמחות בסוכנות פרסום בלונדון, ומשם עבר לניו יורק ללמוד תואר שני ב-NYU בתקשורת אינטראקטיבית. בניו יורק הכיר גם את בת זוגו, ורדית גרוס, עוצרת אומנות שכיום מנהלת את תוכנית השירות לאומנים, ארטפורט. אולמרט התחיל לעבוד בערוץ ניקולדיון של חברת MTV, ניהל את תחום המשחקים והפך להיות סגן נשיא החברה. אלה היו שנים מדהימות, הוא אומר. MTV אז היה המקום שהכי רצית לעבוד בו. זה היה המותג השולט. אבל אחרי שנולדו להם שני ילדים, וכשהבחורה עמדה לעלות לכיתה א', הם החליטו לחזור לישראל. אף ששנינו היינו בעבודות מעולות והרגשנו מאוד מקושרים, המסע שעברנו כדי לרשום את הילדים לבית הספר גרם לנו להבין כמה אנחנו זרים. קלטנו שאנחנו זוג מאגרים עם מבטא מצחיק שלא מבינים מה החיים שלהם, והדפנו לגדל את הילדים שלנו במקום שטבעי לנו. אחרי שחזר לישראל, אולמרט העביר את הזמן כיועץ ומשקיע בסטארט-אפים, וב-2012 הקים את פלייבאז, שפיתחה מערכת ליצירת תכנים אינטראקטיביים לאתרי אינטרנט, ושימש כמנכ"ל שלה. אחרי שנה הצטרף אליו תום פחיס, שהיה תלמיד שלו בחוגי המחשבים בירושלים. בהתחלה פיתחו בעיקר חידונים ושאלונים, שיעזרו להנגיש תוכן בצורה כלילה ומפתה. מאיפה באה המוטיבציה ליצור חידונים? הרי זו לא המצאה שתפתור את בעיית הרעב באפריקה או תמצא תרופה לקורונה. שמתי לב שאם אני גולש באינטרנט ויש תוכן אינטראקטיבי ומשחקי, אז אני נהנה יותר. אז אמרתי, כל אתר צריך שיהיה לו כאלה דברים, והרבה, ושזה יהיה קל לעשות את זה. החזון הזה מאוד הלהיב אותי. עשית את זה כדי להרוויח כסף? כי זה לא נשמע כמו משהו שנוגע לי תשוקה יצירתית. אצלי זה כן. זו תשוקה נורא גדולה להמציא משהו בתוך התחום שאתה עוסק בו. זה מה שעשיתי. מוצרים אינטראקטיביים. גם באתי מהתחום של קולנוע, זה היה ה-DNA שלי. להביא תוכן, לספר סיפור. בשלב מסוים הכסף מההשקעה הראשונית כמעט נגמר, וחברות תוכן לא ממש התעניינו בשימוש בפלטפורמה. החברה החליטה להמר על כל הקופה, וגייסה מתכנת נוסף וכותבת תוכן, שיצרו דוגמאות טובות יותר לחידונים. עדיין אף אחד לא רצה להשתמש בזה, אבל אז קרה פלא. כותבת התוכן שלנו שחר, יצרה דוגמאות לחידונים והיא הייתה משתפת אותם בפייסבוק ובטוויטר. החברים שלה נכנסו לזה וייצרו כאלה בעצמם דרך האתר שלנו. בחודש הראשון היו לנו 3,000 איש באתר. ואז, יום אחד, ב-17 בפברואר 2014, מישהי מאוקספורד ששמה רייצ'ל יצרה חידון שנקרא "מה היית בחיים הקודמים?" היא שואלת שאלות ואז אומרת לך, היית פילוסוף יווני או פיראט וכו'. החידון הזה תפס והתחיל להתגלגל. את הספר אולמרט לא כתב בן לילה, אבל הוא כן מדווח על שטף כתיבה מעורר קנאה. הרעיון אמנם עלה אי שם בתחילת 2015, בזמן שהצטלם כספיידרמן לאותו מגזין גרמני, אבל רק כשפלייבאז נקלעה למשבר קשה בסוף 2018 ונאלצה לפטר שליש מעובדיה, הוא הבין שלעולם הקסום הזה יש גם צדדים פחות נעימים שגם עליהם שווה לכתוב. צלחנו את המשבר, עשינו קיצוצים ושינויים, לקחנו אימורים וחזרנו להרוויח יותר ממה שהרווחנו קודם. זה היה הרבה להכיל ולנהל את כל זה, ואז הרגשתי שאני רוצה להגיד משהו על כל ההתנסות הזאת, שאני לא רוצה לתעד רק את הג'וי רייד. שורות הקוקאין שהולכות ומתרבות ככל שהספר מתקדם הן חלק מהג'וי רייד הזה בהתחלה, אבל בהמשך הן הופכות לסיוט, לחלק שבו הרכבת מתחילה לצלול למטה בחוסר שליטה. החלק הזה, מדגיש אולמרט, אינו בדיוק אוטוביוגרפי, אבל הוא בהחלט חלק מהתפריט של העולם האמיתי שמשמש רקע לסיפור. אנשים שאלו אותי, באמת עושים שם סמים בהייטק? ואני לא יודע איך לענות על זה. איפה לא עושים סמים? ואתה? בתקופה של פלייבאז בניו יורק לא עשיתי סמים. לא היה לי זמן לזה. הייתי בשלב אחר בחיים, מבוגר מהדמות שלי בעשר שנים. אבל הסמים היו מאוד נפוצים סביבי. בכל סביבה שיש בה הרבה לחץ והרבה כסף, יש גם הרבה סמים. אנחנו מכירים את זה מספורט ורוקנרול. עולם ההייטק היום מקביל לעולם המוזיקה, עם המון הצלחה, פרסום, תחושת כוח, שיכרון חושים. במעגלים החברתיים שיצא לי להסתובב בהם, הסמים נוכחים. לא דיברו על זה במשך הרבה שנים, ואולי זה מתחיל להתאזן ואני חלק מהגל הזה. אי אפשר להבין את העולם של אנשי הייטק שצורכים סמים בלי להביא את זה בחשבון. גם זה גורם משמעותי בהייטק. ומה נותנים הסמים? אתה לוקח סמים כדי להרגיש בשליטה. זה מאפשר לך להתמודד עם הלחץ. יזמי הייטק הם קצת גיבורי על מודרניים. הם הופכים להיות האנשים הכי עשירים בעולם. אנחנו תולים על הארכיטיפ הזה מערכת קשה של ציפיות. יש איזה לחץ ותחרותיות ומתח חולני. וכשזו מין משימה בלתי אפשרית כזאת, אז יש גם סמים. נפגשתי פעם בניו יורק עם מנכ"ל של חברה גדולה, והדבר הראשון שהוא סיפר היה שהוא תכנן לקחת מיקרודוזינג של פטריות, אבל בסוף במקום לפזר את זה על פני כל היום, הוא לקח בבת אחת מנה גדולה. הוא פגש אותי פעם ראשונה ולא היו לנו שום יחסים, וכך הוא בחר להציג את עצמו. אני לא נגד הקונספט ברמה העקרונית, אבל כשזה הופך לחלק מהיומיום שלך, זו בעיה. כשאתה יוצא למסיבה לפעמים וזה שייך לעולמות הפנאי, זה משהו אחר. אולמרט אומר שאת השיעור על איזון חיים עבודה הוא למד בדרך הקשה. בסטארט-אפ החדש שפתח לפני כמה חודשים עם אילן לייבוביץ', חזירים מעופפים, הוא מנסה לדבריו ליישם את הלקחים. אני מאוד רוצה שהחברה תצליח, אבל אני לא מרגיש שאני עומד למשפט, שהחיים שלי נמצאים על הכף. יש אתוס כזה, במיוחד בישראל, שמגיע מהמעטים מול רבים, של אנחנו הולכים להמציא טכנולוגיה שתכבוש את העולם, ואנחנו אמנם קטנים, אבל אנחנו נראה להם. גם אם זה מצליח, המחיר של זה הוא בלתי אפשרי. זה נורא מאמלל. אני מנסה לבוא ממקום יותר בריא לחברה החדשה, לעשות סדרי עדיפויות יותר נכונים ולהיזהר מהשיעבוד. לא להגיע למקומות האלה שזה כל כך דומיננטי ומשתלט עליך, כי אז זה גם מפסיק להיות כיף. אולמרט חזר לארץ כבר לפני שנה וחצי בניסיון להחזיר את האיזון לחיים הפרטיים שלו, אבל התהליך עוד לא הסתיים. במשך השנים הרגשתי שאני מתרחק, ונוצר פער מאוד גדול ביני ובין הילדים. עם ורדית היה לי יותר קל לתקשר גם מרחוק, אבל עם ילדים, במיוחד כשהם קטנים, זה יותר קשה. כשאתה לידם יש הרבה יותר דינמיקות שהן חיוניות לקשר. בהתחלה אמרתי שאבוא לכל טקס סיום ותעודות וחג, אבל אז, בדיוק בפורים, אמורה להיות פגישה חשובה. אז בלי לחשוב פעמיים אני מוותר על פורים. לא ראיתי את הילדים מחופשים איזה 4 שנים. פעם הגעתי ארצה לחופשת חנוכה, וברגע שנחתתי, הודיעו לי שמישהו בהונג קונג שהרבה זמן חיזרנו אחריו, מוכן להיפגש איתי עוד לפני חג המולד, נזכר אולמרט. המונית שלי הגיעה לתל אביב, עשתה אחורה פנה וחזרתי לשדה התעופה. המראתי להונג קונג ומשם לניו יורק לפגישת המשך עם נציגיו בניו יורק, ומשם חזרה לישראל. כל זה בחמישה ימים. במקרה אחר יצאנו לחופשה משפחתית של שבוע בקפריסין. בלילה לפני שיצאנו, התפרסם מצעד הפופולריות של אתרי אינטרנט בפייסבוק, ופלייבאז עברה לראשונה את בזפיד והדיחה אותה מהפסגה כאתר הכי משותף בעולם. זה יצר היסטריה מטורפת. עשרות רעיונות לתקשורת וסיבוב השקעה נוסף שסגרנו תוך שבוע. התוצאה הייתה שרק בערב האחרון שלנו בקפריסין יצאתי בפעם הראשונה מחדר המלון. המשפחה בעצם בילתה את כל החופשה לגמרי בלעדיי. הבחירה לגבי התעדוף המוחלט של הקריירה על פני כל היבט אחר של החיים מעוררת עוד יותר תמיהה כשאולמרט מספר שכילד הוא סבל בדיוק מאותן בחירות שעשה אביו. גדלתי עם אבא שהיה נורא עסוק וטס הרבה ונסע הרבה ותמיד העבודה נוכחת וכל רגע קופץ משהו והוא עוזב הכל. כעסתי עליו וממש נשבעתי שכשלי יהיו ילדים אני לא אהיה כזה. ובסוף יצא שלעומתי הוא היה אב השנה. אני הייתי פי 1,000 יותר קיצוני. גדלתי עם תודעה כזאת שזה נורא עצוב שלהורה שלך אין זמן בשבילך. ופתאום מצאתי את עצמי לוקח את זה על סטרואידים. על זה יש לי תחושת כישלון חזקה. ואף אחד לא שאל אותך? מה אתה חושב שאתה עושה? לא, וגם אמרתי לעצמי כל הזמן, אני באה הביתה ומביא מתנות, ואני באה הביתה כל חג, אז אני בסדר. ורדית אמרה, קורה לך דבר מדהים, ואני פה כדי לעזור לזה לקרות. לאט לאט זה יפסיק לעבוד. אתה לא יכול להחזיק את התלעים האלה בצורה יציבה, זה רק למראית עין. ואתה מבין שלהיות ביחסים עם הילדים שלך, זה לא רק לבוא מדי פעם to check in, אלא זה פשוט להיות שם. שהם ידעו שאתה שם. זה חלק ממה שהם היו צריכים ממני ואני לא ידעתי לתת את זה. איך זה השפיע עליהם? אני מרגיש שיש לזה מחירים. היחסים איתם לא עבודים, הם מאוד טובים, אבל לוקח זמן לבנות אמון. אני נורא מתגעגע למשהו שלא היה לי. וגם אחרי שעזבתי ובאתי הביתה, זה לא שמיד הם אומרים, נהדר שחזרת. הם עדיין מתרגלים לזה שאני פה. עשיתי טעות. כי זו הזדמנות שלא חוזרת להיות שם איתם ברגעים מסוימים. אני יודע שפגעתי בהם, שהייתי לא מספיק טוב. לא בא לי לדמוע עוד פעם, אבל זה באמת פספוס מאוד גדול. אתה אומר שעזבת את תפקיד המנכ״ל של פלייבאז כדי לחזור למשפחה, אבל בספר יש דמות של מנכ״ל שעוזב לכאורה מאותה סיבה, רק שכולם יודעים שבעצם העיפו אותו. זה לא הסיפור שלך? ממש לא. אני עדיין במועצת המנהלים של החברה. ולזכותם של השותפים שלי בארץ, שהם קיבלו את זה שרציתי לעזוב, אמרו לי, אוקיי, זו זכותך, וזה לא טריוויאלי. אם יש נושא אחד שאולמרט מאוד לא אוהב שמנסים לדבר איתו עליו, זה אבא שלו, אהוד אולמרט, שהיה ראש עיריית ירושלים, חבר כנסת, שר וראש ממשלה. בניגוד לילדים מסוימים של ראשי ממשלה, שכל קיומם וזהותם נובע מהתפקיד של אבא שלהם, הילדים למשפחת אולמרט מקפידים להתרחק מדיונים בנושא. אבל מדובר במאבק אבוד, כפי שיעיד חשבון הטוויטר של שאול. אין כמעט נושא שיצייץ לגביו, רחוק שנות אור מפוליטיקה או מאזכור שמו של אביו, שלא יזכה מיד להתייחסות שנובעת מתוקף היותו בנו של ראש ממשלה לשעבר שהורשע בפלילים וישב בכלא. שכתב לאחרונה על סלידתו מהשיר מתנות קטנות, תחושה משותפת ללא מעט הורים בישראל, היה מי שצייץ בתגובה. רצוי מתנות גדולות במעטפות קטנות, ועוד שלל התחכמויות דומות שרמזו לפרשת מעטפות הכסף שבה הורשע אביו במרמה והפרת אמונים. מאז שנולדתי, אבא שלי היה בכותרות. כשהוא היה ראש עיריית ירושלים, זה היה הרבה יותר דומיננטי, כי גדלתי בירושלים באותה תקופה. כאדם מבוגר אני מתמודד עם הערה פה ושם, אבל בתור ילד זה היה יותר קשה. אבל גם אז נורא הקפדנו. אבא שלי היה ראש העיר, אבל אני לא הייתי הבן של ראש העיר. כשהייתי בתיכון הוא היה שר, והיה את הרגע הקבוע שבו המורה מקריאה שמות, ומגיעה אליי ושואלת אותי, אולמרט, תגיד את האמת, תהיה מלחמה? עניתי לה, כן, אני אספר לך אחרי זה. אנשים באמת חושבים שאתה יודע הכל, או שהיו שואלים על אריק שרון, איך הוא? ואני אף פעם לא פגשתי אותו אפילו. מה שכן, משה דיין היה הסנדק שלי. אולמר טוען שהקרדיט העיקרי על ההפרדה בין החיים שלו לבין דמותו ומעשיו של אביו, מגיע להוריו, וההפרדה הזאת אינה מובנת מאליה. בהרבה משפחות ידועות זה אחרת. להורים שלי זה תמיד היה ברור שאני והאחים שלי עומדים בפני עצמנו. אף פעם לא נכנסנו לפעילות כחלק מהמשפחה. אף פעם לא באנו לאירועים רשמיים. כשאבא שלי בא לנאום בסנאט בוושינגטון, ישבתי ביציע. זה נראה לי אפילו מביך קצת. אם אני באה, זה הופך אותי למישהו שמזדנב, מישהו שמנסה להתעלות בסינר של אבא. זה מי שאני רוצה להיות? אי אפשר שלא לחשוב על מודל יאיר נתניהו שכל הווייתו קשורה בהיותו בנו של ראש הממשלה. אז אני הייתי בקיצוניות השנייה. הייתי בקטע של להגיד, אני חי את החיים שלי, זה לא נוגע לי. כלומר, ברור שכל מה שקורה להורים שלך נוגע לך, בטח שיש כל כך הרבה דרמה כל הזמן, אבל רק רציתי שיפסיקו לדבר איתי על זה. גם הפוליטיקה לא עניינה אותך? הפוליטיקה מעניינת אותך? אז גם אותי, באותה מידה. אני חי במדינה הזאת, דברים שקורים נוגעים לי. רוב תקופת כהונתו של אהוד אולמרט כראש ממשלה, בנו חי בארצות הברית. אבא שלי כיהן 4 שנים כראש ממשלה, אבל אני לא כיהנתי כבן של ראש ממשלה אפילו יום אחד. גרתי בחול רוב הזמן. רק בשנה האחרונה של כהונתו חזרתי ארצה. אף פעם לא התראיינתי בתקשורת בדברים שקשורים אליו, לא לפוליטיקה או למצב בארץ. אף פעם לא התלוויתי אליו לנסיעות. העובדה שחיית בחול כל כך הרבה שנים הייתה קשורה לזה שלא רצית לחיות במקום שבו כל ציוץ תמים שלך משוייך לדברים שאביך עשה? אין ספק שבמובן הזה היה משהו מאוד נוח בחיים בחול מבחינתי, אבל אף פעם לא החלטתי שאני הולך לגור במדינה שבה שם המשפחה שלי לא אומר כלום לאנשים. מה גם שכשהוא היה ראש ממשלה, גם שם כולם כבר הכירו את השם. אבל היה משהו באנונימיות היחסית שהיה נהדר. כשאבא שלי היה ראש ממשלה, הוא בא פעם אחת לביקור רשמי בניו יורק, והגיע לדירה שלנו לבקר את הנכדים. מובן שמיד הציבו צלפים על כל הגגות מסביב, ופינו את כל המכוניות מהרחוב, ובנו אוהל סטרילי. ופתאום כל השכנים שלי, שקודם לא עניין אותם, הבן של מי אני, קצת כאילו כעסו עליי ואמרו, למה לא סיפרת לנו? אמרתי להם, תגידו, אתם סיפרתם לי מה אבא שלכם עושה? איך חווית את התקופה שבה הוא הפך מראש ממשלה למורשע בפלילים? אני מאוד קשור לאבא שלי ואנחנו ביחסים מאוד טובים. ברור שכל מה שעובר עליו מטוב ועד רע משפיע עליי, כמו שכל מה שעובר על אמא שלי או על האחיות שלי או על אשתי והילדים שלי. וברור שבמקרה של אבא שלי הוא עבר כל מיני תאומות ופסגות קיצוניות. הייתי שם איתו ברכבות הרים האלה שלו. אבל לטוב ולרע, הנרטיב המרכזי של החיים שלי היה החיים שלי. ומה שקרה לאבא שלי קרה לו ולא לי. אני לא קיבלתי קידום כשהוא נבחר להיות ראש ממשלה, ואני לא הושמתי בפלילים אף פעם. הסיפור שלו היה חלק מהרקע לחיים שלי, אבל לא הנרטיב המרכזי. אבל לא כולם עושים את ההפרדה הזאת, כמו שאפשר לראות בטוויטר. אתה מרגיש לפעמים נרדף? לפני 15 שנה, כשאבא שלי היה ראש ממשלה, פרסמתי ביקורת בטריפ אדוויזר על מלון במקסיקו, וכתבתי, שלמרות שהוא היה מלון זול יחסית, הוא היה ממש נפלא ונורא נהננו. ועשו מזה כותרות ראשיות פה או בכל מיני עיתונים על החוצפה והסנוביות שלי. אז אומרים לי, תהיה חכם, אל תעשה דברים שמושכים תשומת לב, אבל אם אתה מאמץ את הפרספקטיבה הזאת ומתחיל לחשוב על כל דבר מנקודת המבט של איך זה נראה, אז אתה משותק. אילו הייתי איש ציבור, הייתי מקבל על עצמי מערכת של התניות, אבל אני מעולם לא עמדתי את עצמי לבחירה לתפקיד הבן של ראש הממשלה. אז אני מסרב להיכנס עכשיו ללחץ שאסור לי להגיד שום דבר. בפסטיבל דוק אביב האחרון הוקרן סרט שמסר את הגרסה של אביך לפרשות הפליליות שבהן הוא אשם, והטענה העיקרית הייתה שמדובר במהלכים שנבעו מרדיפה פוליטית ומניסיון לסכל את רצונו לקדם את תהליך השלום. גם אתה מחזיק בעמדה שנעשה לו עוול גדול, שהוא היה קורבן? אני לא נכנס לזה. יש לי דעה בעניין, אבל אני אשמור אותה לעצמי, ברשותך. באוטוביוגרפיה שלו הוא מספר בצורה מאוד כנה ואמיצה איפה הוא טעה ואיפה לא טעה. בכלל זה נראה לי נורא יומרני לשפוט בן אדם. כשאתה חווה דברים מקרוב, המורכבות היא כל כך גדולה, שאתה לומד להסתכל בצורה פחות ביקורתית לפעמים. יש לנו הרגשה הרבה פעמים שאנחנו נורא מכירים פוליטיקאים, כי הם נמצאים בסלון שלנו המון שנים. אבל עד כמה שיצא לי להיחשף לאנשים האלה ברמה האישית, הם היו מאוד שונים והרבה יותר מורכבים מכפי שדמותה משתקפת בתקשורת. אולמרט הזדהה לאחרונה בעיקר עם דברים שכתב בפייסבוק דניאל, בנו של עמוס עוז, בתגובה לסערה שהתחוללה אחרי פרסום ספרה של אחותו גליה, שבו סיפרה על היחס הקשה והאלים שספגה מאביה. עוז ביקש להזכיר לכל המגיבים והסוקלים שהוא ואימו ואחותו האחרת מתמודדים עם סיטואציה משפחתית קשה מאוד, וקצת עדינות לא תזיק. הוא מתאר בדיוק את התחושה. בכל מקום שופטים אותך ואת המשפחה שלך. כולם חושבים שהם יודעים את כל העובדות ומותר להם לחרוץ דין ולהשתמש בביטויים הכי קיצוניים ונחרצים, בעוד שאתה יודע שהעובדות הרבה יותר מורכבות, וממילא נאלץ להתמודד לא רק עם מה שקורה, אלא גם עם המשפט הציבורי, ועם זה שכל המעגלים שהרגשת חלק מהם אינם מוגנים יותר. ואז, באופן בלתי נמנע, אתה גם בורח מכל מה שאהבת, וגם מוצא את עצמך מותקף כל היום על כל ההשלכות של זה. רק שאצלי זה היה כך כל החיים, לא רק גל אחד אחור וזמני. במפתיע או שלא, לא רק דניאל עוז מזכיר לו את המצב המשפחתי המורכב שלו. אני בטוח שגם הבן של ביבי ואשתו הם הרבה יותר מהקריקטורה שאנחנו עושים מהם. אני גם יודע איך הבן שלו גדל מגיל אפס, ומה יכול לצאת ממך כשאתה גדל ככה. לא שיש לי אמפתיה כלפיו והוא לא מעניין אותי, אבל העולם לא פשוט. אתה אמור קצת להזדהות איתו כשחושבים על זה. אני יכול להבין מה עובר עליו, לא להזדהות. יש משהו בהתייצבות לצד אבא שהוא נוגע ללב, אבל אם בדרך אתה רומס אנשים, אז זה כבר לא לגיטימי. סיפרת קודם שגם לך היה קשה שאבא שלך שם את העבודה במקום הראשון ולא היה פיזית עם המשפחה מספיק. כעסת עליו על זה באופן גלוי? כן. אבא שלי ואני ביחסים יוצאים מהכלל היום, אבל כשהייתי ילד הייתי מאוד כעוס עליו. לקח לי המון שנים לצאת מהמקום הכועס, ואין ספק שכשהפכתי לאבא בעצמי, הפרספקטיבה שלי על הבהות השתנתה. כי אתה מבין שזה הרבה יותר מורכב. היום אני יודע לראות אותו כבן אדם, להגיד, הוא היה בסטארט-אפ שלו, הוא היה בדרך לכבוש את הפסגה. בתור ילד קשה לראות את זה. אתה רק רואה שכולם באים להצגת סוף שנה, ואבא שלך לא. כעסת גם על זה שהוא סיבך את המשפחה? אני לא ראיתי את זה ככה. לא שכחתי לרגע שיותר משזה קורה לי, זה קורה לו. דיברתי על זה פעם עם מישהו והוא אמר לי, בטח לא קל לך להיות דמות משנה בסיפור הזה. אמרתי, מאוד לא קל להיות דמות משנה בסיפור הזה, אבל עוד יותר לא קל להיות הדמות הראשית בסיפור הזה. לקחת את הילדים שלך לבקר אותו בכלא? כן, אני לא ממליץ על זה. אל תשלחי את אבא שלך להיקלה, אבל היה בזה משהו חינוכי. הראינו להם שלא צריכים לאהוב פחות בן אדם כשהוא נמצא במקום כזה, ולא צריכים לשפוט אותו. לצד זה הצטערתי שהם עוברים את החוויה הזאת, אבל חשבתי שכמאמר הקלישאה, אם זה לא הורג, זה מחשל. אולמרט כותב כרגע במקביל שני ספרים נוספים, באותה מהירות וקדחתנות שבה נכתב הראשון. הספר הבא שהוא מקווה לפרסם, עוסק ברומן בין שני גברים צעירים, אחד מהם בנו של ראש עיריית ירושלים. גם כאן מדובר על סיפור שמבוסס על גרעין מציאותי, אבל מפליג ממנו אל מרחבי הדמיון. הקשר הקרוב בינו לבין חברו הטוב מילדות, גדי ברינקר, שהתאבד לפני כמעט 11 שנים. ביני ובין גדי לא הייתה מערכת יחסים אירוטית, אבל הייתה אהבה מאוד גדולה. לא במקרה אני קורא לדמויות הראשיות שלי גדי. גדי היה האיש הכי חכם בעולם. הוא היה פנומן, והיה לו אינטגריטי מטורף. ידעתי תמיד שכל מה שהוא אומר לי זה בדיוק זה. זה מאוד נדיר, מישהו שאתה יכול לסמוך ב-100% על מה שהוא אומר. אז תביני גם כמה פוגע הוא יכול להיות כשהוא פוגע בך. וגדי ידע גם לפגוע. הייתי מוכן לעשות הכל בשבילו, והוא היה סוג של עוגן בחיים שלי. אבל יום אחד, בגיל 35, הוא בלע 400 כדורים ונעלם. הוא היה חכם ומוחלט מדי בשביל העולם הזה, ולא יכל היה להכיל את כל מה שראה והבין. מכיוון שהוריו, חוקר הספרות מנחם ברינקר, ורחל רבינוביץ' כבר אינם בין החיים, אולמרט נותר יחידי להחזיק את זכרו. הוא מתחזק עמוד פייסבוק נידח על גדי ברינקר, והוא היחידי שכותב בו ומעלה בו תמונות. אז עכשיו אתה יותר סופר או הייטקיסט? האמת היא שאני מנסה להבין עד היום איך התגלגלתי להייטק. אמא שלי תמיד שואלת, מתי אתה עושה סרט? היא אף פעם לא קנתה את הפוזיציה של הייטק אקזקיוטיב. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי אם אני הייטקיסט שחוטה בכתיבה, או שאני סופר שמתפרנס מהייטק. נראה לי שהשלב. לעת עתה אני לא רואה את עצמי מוותר על הייטק, כי זה תחום שאני נורא אוהב. אבל הכתיבה מאפשרת לי להיות עוד דברים. בספרים אני יכול להתחפש למישהו אחר. למה יש לך צורך להיות מישהו אחר? כי כשאנחנו עושים בחירות בחיים, אז אנחנו מוותרים על המון. למשל, לי יש קושי להזמין מנה במסעדה, כי אני בוחר מנה אחת. זה אומר שיש 90 מנות שבחרתי לא לבחור. הכיף הוא לצאת מהנקודה שבה אתה נמצא, ולבדוק מה יש בצדדים. הייתי בפסגה, אבל הרגשתי שאני מאבד את המשפחה שלי. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.